עכשיו אני רוצה להתחיל. אני רוצה להתחיל בעצם מכמה דברים, מסביב לראש חודש, ניסן ופסח. ראש חודש ניסן, כמו כל ראש חודש, זה חודש, זה חגיגה גדולה, ראש חודש, ובראשי חודשיכם. נכון? קודם כל, צריך לדבר על ראש חודש. אבל ראש חודש ניסן יש לו כמובן כמה דברים מיוחדים. אחד מהם מאוד משונה בהגדה, ואני רוצה רגע לנתח ביחד את מה שכתוב שם. שם הכוונה, אם יש לכם אגדות, בואו נסתכל רגע, זה מופיע, זה הכל אגדות? כל הסידורים? וכל המש אגדות? אז אולי נסתכל רגע, אין לנו כאן חמץ.
בסוף, כן.
הסידור זה בסוף. בואו נחזיק אגדות, בואו נחזיק אגדות, למה לא?
בסוף.
כן.
בסוף.
איתן, בתאימות, זה מומלץ מאוד. נדבר על זה אחר כך. איזון, נכון? טוב, אז הפסקה שלי, החול מראש חודש, היא התחלה של מה שאני רוצה להתחיל, ומזה עוד רגע אחד ניכנס לכמה נקודות כאן. אבל ברשותכם, איפה מופיע העניין של יכול מראש חודש? אתם זוכרים? זה מופיע אחרי ארבעה בנים. זה מופיע אחרי ארבעה בנים. כתוב שם כך. חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר, תם מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר, בטח כבר מצאתם, נכון? ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר, סליחה, שאינו יודע לשאול אומר, שאינו יודע לשאול, מה הוא אומר? ושאינו יודע לשאול, עד תחלו. שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מאיפה לומדים מהויגדת לבנך עד פתח לו? מויגדת לבנך. שתי המילים הראשונות, הן אומרות את הויגדת לבנך עד פתח לו. כלומר, החכם שאל, התם שאל, הרשע שאל. השאינו יודע לשאול, לא שואל, ובאמת לא כתוב אצלו ואמרת, אלא כתוב אצלו ויגדת. ויגדת זה לפתוח, דבר, למשוך ולפתוח, ולכן זה הכל נקרא הגדה. בסדר? יופי. אז הלימוד הוא מהמילים ויגדת לבנך. אלא ש...
זה פתח?
פתח, אתה תעזור לו. תפתח לו.
תפתח אותו.
תפתח אותו, כן. אלא שבעקבות זה ממשיכה האגדה ואומרת כך. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, האמת שהיו יכולים לעצור בויגדת לבנך. נכון? כי זה הלימוד. הלימוד הוא משתי המילים האלה. לא כל פעם כשיש לימוד מפסוק, מביאים את כל הפסוק. דוגמה, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא, לא... לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר בהפתה כעת שינה, ואמור לו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מאיזה פסוק זה בעבור עשה זה השם לי בצאתי ממצרים? מאותו פסוק. ולא ציטטנו שם את והגדת לבנך. וזה גם לא הולך על השאינו יודע לשאול. כלומר מותר לנו ללמוד חלק מפסוק לבד. לגיטימי, עומד בכללים. אז בעצם היה צריך להיות כתוב, סליחה, אז היה צריך להיות כתוב כך, ושאינו יודע לשאול עד פתח לו שנאמר והגדת לבנך. אבל בעל ההגדה ממשיך, והוא מצטט את כל הפסוק, וזה בסדר, אנחנו רוצים להבין אבל למה. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, ומתחיל דרשה על הפסוק. והגדת לבנך, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, חומש מות, אפשר שנייה אחת חומש מות, אולי משם, אתה צריך לקום, חומש מות. אי ביום, או תנ"ך, לא משנה, חומש מות. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ובשני השיעורים האחרונים עסקנו במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר, ולזה אני לא רוצה להיכנס. עכשיו אני רוצה להתחיל את ההתחלה לזה. שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. שאלות, וכאן הבן שואל, שאלות מאוד פשוטות. שאלה ראשונה אני שואל על עצם הדרשה. טוב? לא הבנתי את הדרשה בכלל, אבל זו השאלה הכי קטנה. אני מתחיל מהשאלות מלמטה למעלה. לא מבין מה כתוב. כתוב בפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא. מה זה היום ההוא? כולם יודעים, היום ההוא זה יציאת מצרים. נקרא לכם את הפסוקים. זה פרק י' ג', זה כתוב לנו בתפילין, פשוט בגלל שזה סגור בתוך התפילין, אנחנו לא רואים את זה לפנינו. אבל כתוב שם כך, קדש לכל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, נכון? ויאמר משה לעם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מה הנושא? היום שבו יצאנו. באיזה יום יצאנו? תתוו בניסן. אין דיונים על השאלה הזאת. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל יום מחמץ. היום אתם יוצאים. בחודש האביב. מפורש על מה מדובר פה. היה אחי ויחה השם אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והחיבי והיוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. ביום השביעי ממתי? מי? תתוו. כל הזמן מדובר על תתוו. מצות יאכל את שבעת הימים שמתחילים בתתוו, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור בכל גבוליך. והגדתה לבינך ביום ההוא לאמור, תגידו לי אתם, ביום ההוא מתי? בתתוו, יש למישהו אב אמינה אחרת. וכאן הבן שואל באמת בפשטות, והגדתה לבינך, יכול מראש חודש, מחילה. לא, לא יכול מראש חודש. מה אב אמינה? בסדר? שאלה פשוטה פשוטה, נכון? אני לא מבין מה כתוב. כשלומדים מדרש הלכה, לומדים מדרש שנובע מזה שיש לי שתי אופציות בהבנה, ורוצים להכריע בתור אופציה אחת. אבל אין פה שתי אופציות. בסדר? מדרש תמוע מאוד מאוד. תלמוד לא מה... מחילה? בכלל? נו, אז עוד יותר, אז אתה מקשה עוד יותר.
זה הדגשה,
כשאומרים
ביום ההוא, זה
לומד
לך שדווקא ביום ההוא, זה הדגשה, ולא לפני זה, ולא
שום שלא ילך אב אמינה, אבל איך נוצרה, הבנתי את התירוץ הזה מופיע, אבל זה עוד יותר מחדד את השאלה, מה הייתה אב אמינה שלי? אני בן חמש למקרא, בפשטות שואל, נניח שלא היה כתוב ביום ההוא, אמס, מה שנקרא, במחשבה בלבטית של בן חמש למקרא, היה לי אב אמינה ללכת פה לראש חודש? ממה? אז מה זה יכול מראש חודש? זה רעיון. למה? למה לא חנוכה? אני בעד נר חמישי. אז כל יום, אז כל יום. אז יכול כל יום, זה שאלה מצוינת. או, אילו היה כתוב יכול כל יום, הייתי מקבל את מה שאתה אומר. בסדר? אם היה כתוב, והגדת... מה זה?
יכול ראש חודש, זה באמת...
זה משונה. והגדת לבינך, מי אמר שביום ההוא? זה מצוין, זה שאלה מצוינת. אגב, הרמב״ם באמת לומד כך. הרמב״ם לומד לא לגבי זה, הוא לא עונה על זה. הרמב״ם לומד, מצוות עשה לספר ביציאת מצרים. כך פותח הרמב״ם הלכות חמץ ומצה בפרק שביעי. מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, בליל 15, שנאמר... מה? מה זה קשור? שיווי נהדר, מה זה קשור? עוד מעט נגיע לחודש הזה לכם. גם לשם נגיע, חכה. אבל לכאן זה לא קשור, זה לא פשט. בסדר? זה לא פשט, זה קשה מאוד מאוד. זה בסדר, זה, אגב זה שזה קשה, זה בסדר, לא להיבהל. מזה אנחנו חיים. נמשיך. מה היינו עושים אם לא היה קשה? זה הכל... אז הרמב״ם לומד באמת מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, שנאמר, לא והגדת לבינך, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. שזה מופיע בתחילת הפסוקים. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ואז שואל הרמב״ם, ומניין שבליל 15, כאן השאלה שלכם, אולי כל יום? או סתם פעם אחרת, מי אמר שבליל 15? למשל, יש מצוות, זכור את אשר עשה לך המלאק. אבל אף אחד לא קבע לתאריך. הסמכנו את זה לשבת שלפני פורים גם בלי תאריך. והמצווה חלה כל יום. אז אם זכור זה כמו זכור, אז זכור זה כמו זכור. שואל הרמב״ם ומניין שבליל 15, עונה הרמב״ם שנאמר והגדת לבינך ביום ההוא. ההפך מהאגדה. אז מביום ההוא ברור לו שאין אב אמינא אלא ליל 15. כי זה הבן חמש למקרא, זה עוד לפני המסקנה, זה הפשטות. מה שאומרים ביידיש דוגרי, זה פשט הפסוקים. והגעת לנך ביום ההוא. זה פשוט. אז זאת שאלה ראשונה. אבל אמרתי לכם שהיא השאלה הכי ראשונית. היא שאלה שהייתי שואל את זה, גם אם הפסקה הזאת היינו לומדים אותה, עכשיו לא לומדים אגדה של פסח, אם היינו לומדים עכשיו את הספרי, היינו לומדים את המדרש הלכה, ששם זה מופיע. גם שם השאלה טובה. אבל עכשיו, וכמובן, השאלה הזו מחייבת עכשיו להבין, אז מה המהלך? אי ביום ההוא יכול מבעוד יום? אגב, השאלה שלי ממשיכה, אתה מעצבן אותי. למה אי ביום ההוא יכול מבעוד יום? למה הוא יכול מבעוד יום? כתוב זכור את יום השבת לקדשו, אולי ביום שישי. זה אותו דבר, זה יכול מבעוד יום. אתה יכול להקדים. קורבן פסח, אבל לא כתוב על קורבן פסח, כתוב על היום שיצאתי ממצרים. רבינו אומר דברים שקשורים לפסח. אתה יודע כמה דברים יש שקשורים לפסח? הרבה דברים. אבל אני מדבר על מה שכתוב בפסוק, לכאורה. בסדר? אז אם היום ההוא יכול מבעוד יום, ברור שמתכוונים לקורבן פסח, אבל למה? ואז אומרים, בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרום מונחים לפניך. טוב? יופי.
זה לא הזמן של היציאה, אם הולכים עד הסוף.
שמעתם את מה שאומר לנו רבינו רב דני? אם החלטת ללכת לפי היציאה, היציאה זה בחצות. או מחר בכלל. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאות ישראל ממצרים ביום, ולא בעבור זה, יופי. אבל זה היום שיצאנו. היום זה כן. מתי ביום? טוב. אבל זו השאלה הראשונית, בואו נתחיל לזוז. השאלה היותר משמעותית היא שייכת לכל מבנה האגדה. היא שייכת לכל מבנה האגדה. בסדר? והיא שאלה הרבה יותר יסודית. היא שייכת למבנה האגדה, אני לא מבין מה הולך. היופי במבנה האגדה הוא שכשאתה עובר על האגדה, אבל צריך לעבור עליה אלפי פעמים, זה מדהים, זה, כל פעם שממשמשים בזה מחדש זה עולם אחר. היופי במבנה האגדה שהוא מבנה כל כך מובנה, הוא כל כך אבן על אבן על אבן על אבן, אות אות, כשהבסיס הוא הילד הקטן שבא הביתה, הילד שפה, והילד הזה הוא אני, ורואה את השולחן המשונה. זה הבסיס לעלילה, נכון? והוא לא מבין למה פתאום במקום כיסאות יש קריות גדולות, כמו של הדודה, ולמה יש פה מרור במקום הרבה סלטים. מישהו אגב אמר לי שמכאן הוכחה שזו לא אגדה של אשכנזים. כי אשכנזים אף פעם לא רואים סלטים על השולחן בהתחלה, אבל לא זה סתם. ולמה יש פה רק מרור? וחוץ מזה, אבל זה סתם, לא לנצל את זה. לא לנצל, זה נאמר, לא להפוך את זה עכשיו לעסק אמיתי. למרות שזה נכון. ואחרי זה, למה באמת מצות? אלה השאלות, הוא שואל שאלות של הבן חמש למקרא, הוא שואל שאלות פשוטות. רק בסוף נגלה לו שהאמת שהכנו לו את כל השולחן בשביל השאלות. ואז אנחנו עונים לו תשובות לשאלות, וזה הולך כל כך מובנה. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו, עבדים היינו לכן מרור, כי מררו את חיינו, ויוציאנו לכן מצות כי גורשנו ולא יכלו לאפות וכולי. ולמה אנחנו יושבים מסובים? כי עכשיו אנחנו בני חורין, וכל אחד בן חורין, גם אני בן חמש, אני גם בן חורין, גם לי יש קרית כזו, כן, גם אתה בן חורין, יופי. ואחרי זה הוא אומר, אבל אם אני כבר חכם ויודע את הסיפור וזה משעמם, ואני כבר רוצה אוכל, אז אומרים לו, אבל אפילו רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו חכמים ונבונים, כמעט כמוך, גם הם סיפרו כל הלילה. נכון? יופי, אז הוא שומע, משתכנע, ואנחנו מספרים כל הלילה, ואמר להם רב לעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ותמיד צריך לספר ולא רק הלילה. הבנתי, הכל מצוין. גמרו עם המעשה הזה הנפלא, עוברים לארבעה בנים, וגם את זה אני מבין. עוברים לארבעה בנים, כי המצווה היא והיגדתה לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. והתורה לימדה אותנו שיש ארבעה בנים. רש"י מקפיד לנו על זה גם בלימוד התורה, בשמות שלוש פעמים, והוא מזכיר לנו את זה בכמה מקומות. לימדך התורה שיש ארבעה בנים. בסדר? כי הסיפור צריך להיות לכל בן לפי דעתו. זה חשוב מאוד להלכה הזאת. זאת אומרת, לימדתי את הבן לא לפי דעתו, לא יצאתי ידי חובת והגדת לבנך. יכול להיות שיצאתי ידי חובת זכור את היום הזה, יש בזה דיון, אבל לא יצאתי ידי חובת והגדת. זה ברור. מה זה, סליחה? ברור. לא יצאתי, ברור, זה דיון בראשונים אם יצאתי בכלל לידי חובת הסיפור, אבל זה לא חשוב. אז עכשיו, שומעים, זה פילפלויים. אז אני מסודר, למדתי את ארבעת הבנים. הכל בסדר, למדתי את ארבעת הבנים. מה, אתה שואל, מאיפה נפתולי הגיע? הוא שתה עוד כוס. אז, הגיע. הגיע. טוב. בכל אופן, אז אחרי זה ארבעת הבנים. יפה, כי זה שייך לויגדת לבנך. אחרי זה אני מבין שפתאום עוברים למתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, וזה עוד עניינים. אני מבין אבל, כי משווים לי את לבן, לפרעה, וירד מצרים, אבי יעקב ובניו ירדו מצרים. יש לי שאלות מקומיות שאני יכול מימיהם, אבל אני מבין על מה מדובר. מה מעניין אותי בכלל כל הפסקה של יכול מראש חודש לגבי ההגדה? הלמדנות בפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לא חסרה לילד הזה שנכנס וראה את הקריות. אתם מבינים? זו שאלת השאלות, זאת שאלת המפתח מבחינת ההגדה. זה לא פסקה שקשורה להגדה. זה דיון למדני מי אמר שהמצווה היא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. יש המון דיונים על זה. א', מה זה צריך להיות בהגדה, וב', איך זה נכנס כאן? לא, הדיון הלמדני אחד אם למד את הבנים זה חכם, רשע, טעם ושאין יודע לשאול.
אחרי זה אתה אומר, זה דיון לאבא, איך אתה מסביר לו? בשעה שלא לפני זה באותו יום, ולא בזה, בשעה שמצא מאור
נכון, זה הדרכה חינוכית. זה הדרכה חינוכית לאבא? למה זה צריך להיות פה? שזה יהיה בהדרכות בהתחלה, בהוראות למשתמש, כמו שהוא אומר. מה זה עושה פה? לא הבנתי, את פתח לו זה והיגדת, איך את פתח לו בצימוקים מושקדים. לא, 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 לא להתבלבל. מה זה שאינו יודע לשאול, את תח לו, יש הגדרה בהלכה, מה צריך לעשות בעת תח לו? בכליות ושקדים ובלשאול ובלהגיד ולפי דעתו של בן, האם זה צריך להיות בשעה הזאת או בשעה הזאת, זה לימוד חשוב מאוד, אתה רוצה להגיד אותו, תגיד אותו בתחילת ההגדה. תגיד אותו באוסף הלכות בהתחלה, מה זה עושה פה? מה זה עושה בתוך ההגדה? אגב, תיתנו לי עוד דוגמה כזאת של דיון הלכתי שבתוך ההגדה מופיע. קחו את כל ההגדה, תראו לי עוד דיון הלכתי. לא מכיר. יש דיונים הלכתיים מאוד עקרוניים, אבל זה לא שייך לכאן, זה שייך למדרש.
זה גם קשור שדווקא לבן שאינו יודע לשאול?
וזאת השאלה, זאת שאלה של בן שיודע לשאול. למה זה לא מופיע לפני, זה מופיע פה? זה מופיע בגלל אבי הגעת לבנך. אולי. שאלה מצוינת, האם זה קשור לשאינו יודע לשאול? בסדר, שאלה טובה, צריך לחשוב על זה.
גם לחכם אני מרחיב, אין מפתיעים אחר פסח, מה זה אומר, אני נכנס איתו ל...
אני מביא לו הלכה מסוימת ואני צריך להבין למה אני מביא לו דווקא אותה. מצוין, מעוד שאלה שיש עליה תירוץ, אין לך תשובה לשאלה השנייה. החכם, מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. ואז יש שתי אפשרויות להסביר, או את כל הלכות הפסח עד האפיקומן, כמו שרוב הראשונים מסבירים, כאילו כתוב פה את המילה עד, או תגיד לו את עניין האפיקומן, זה מה שהחכם צריך. אני כבר אגיד לכם בסוגריים למה. אתם יודעים למה? מה מיוחד באפיקומן? מה הדין של האפיקומן? מה הדין של האפיקומן? נאכל על הסובה. ומה עוד הדין של האפיקומן?
להצניע.
אבל מה כתוב בפסוק פה? מה כתוב בהלכה? איזה הלכה כתובה פה לגבי האפיקומן? אין מפתירים. כלומר, ההלכה שמופיעה פה בכל ענייני האפיקומן היא מה? שאסור אחרי האפיקומן לאכול. למה אסור לאכול אחרי האפיקומן? כדי שהוא ילך ראשון עם הטעם של האפיקומן. כל אחד מהילדים צריך לצאת ממצרים. המצרים של הרשע זה הרשעות שלו. זה הנפש הבהמית, זה התאווה הזאת, זה התאווה הזאת. ומה המצרים של החכם? החוכמה שלו. אתם יודעים מה המצרים של אחד חכם? שהוא כל כך חכם, שיש לו קצת נחות בהרגשות. אתם לא מכירים את זה? אני מכיר נכים קשה. הוא חכם, הוא יודע על העדות, על החוקים, על המשפטים, הוא יודע אגיפטולוגיה עתיקה, והוא יודע את כל החיבורים של זה באופן למדני. אבל המצרים שלו זה שהוא לא יודע לחיות את זה. ולכן כתוב בתורה, עבדים היינו ואותנו הוציא משם. כי הוא שואל בגוף שני, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו, הוא יודע שהוא אלוקינו, אתכם. ועונים לו, עבדים היינו ואותנו. ואז אתם יודעים איזה הלכה מלמדים אותו? זה פני פלאות. מלמדים אותו את ההלכה שהולכים לישון עם הטעם של פסח. מלמדים אותו איך זה נכנס לקישקס. איך מוציאים את החכם ממצרים עם הטעם. את הרשע מוציאים בשלו, את הזה בשלו, את החכם בשלו. חרגתי כי שאלתם על זה. בסדר? כך או כך, שם זה ברור התשובה לשאלה של החכם. זה ברור. עכשיו אתה שואל, למה לא מביאה האגדה את התשובה שהתורה אמרה, עבדים היינו? אני טוען, היא מביאה. היא אומרת, ואותנו הוציא משם, זה תשען עם הטעם של האפיקומן. היא רק אומרת שיש ארגז כלים שנקרא הלכות פסח. תשתמש איתו בהלכות. מדהים. זה לא עונה לי לשאלה הבסיסית שלי. מה למדת לי פה עכשיו לימוד נפלא של עניין יכול מראש חודש? יש לו עוד כמה שאלות, אני מסתפק בשתי אלה. כיוון שיש שתי שאלות ואין יוצא טוב, אז שיהודי נהנה משאלות, הוא הולך לשאול עוד שאלות. רוצה לנו לתקור תשובה, הוא נהיה עוד שאלות. שאלה הבאה. שאלה הבאה לא קשורה להגדה, היא קשורה לראש חודש. בסדר? היא קשורה לראש חודש ניסן. שאלה. התורה לימדה אותנו לימוד מאוד מעניין. היא לימדה אותנו שבאמת לימוד שמבחינה עקרונית, מבחינה רעיונית, אנחנו כולנו יודעים שכל התורה בנויה עליו. שעד שיצאו ישראל ממצרים, מנינו את חודשי השנה לפי בריאת העולם. נכון? והחודש הראשון היה תשרי, והחודש השני היה חשבן. ולכן כשרשי בוחר להסביר את פרשת המבול, והוא רואה שכתוב בחודש השני בשבעה עשר יום, אז הוא אומר בחודש השני, מר חשבן. ובחודש השביעי, אייר. רשי עושה חשבונות שם בדיוק, נכון? אבל ברגע שיצאנו ממצרים, אז יציאת מצרים היא המהפכה העולמית, וחודשי השנה השתנו. והם הולכים לפי הזמן שבו, מה? יצאנו ממצרים. וכאן הבן שואל עוד פעם. ראש השנה הוא היום של בריאת העולם. נכון? בריאת האדם. היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. נכון? ראש השנה. אז אני מבין שמתחילים מאלף תשרי. עכשיו אתה החלטת שצריך להתחיל מיציאת מצרים, זה היה צריך להתחיל מ... מתתווה בניסן. מה זה לא נוח לך, אז התחלת באלף. מה רוצים מהאלף ניסן הזה? הבנתי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, החודש הזה לכם, והבנתי שזה יום מאוד חשוב. וזה נטל עשר אתרות היום הזה, ואני גם התחתנתי ביום הזה. זה מאוד חשוב, נו יזבוס. זה לא סתם, זה באמת. אז מה? זה יפה מאוד, אבל מה זה מעניין? הרי אתה אומר שאתה מתחיל לספור מיציאת מצרים. ראש חודש ניסן הוא ודאי לא יציאת מצרים. זה לא דומה לראש השנה. הציווי, מה? הציווי על מה? מעניין, נשבוס. אבל אני מדבר איתך על יציאת מצרים. אתה הולך לכיוון מעניין, כנראה מעניין אותי מאוד הציווי הזה. צריך להבין למה, גם זו נקודה חשובה. עוד מעט נגיע, ודאי שנצטרך להגיע לשם, אבל קודם כל מה קרה שם? קידוש החודש. עכשיו נלך לפי מה שרונן אומר דבר ראשון. קידוש החודש, אני רוצה עכשיו להגיד לכם פה משהו עוד יותר.
רשי ראשון על התורה.
רשי ראשון על התורה. אז כל הדברים זה יפה מאוד לגבי שזאת מצווה ראשונה שנצטווינו, אבל לא אז יצאנו ממצרים. אז שיגידו שזה החודש של המצוות. אמרו לי שאז יצאנו ממצרים, לא יצאנו ממצרים בראש חודש. חכו. שאלה אחרונה. ארבעה בנים, ארבע קושיות, זהו. שאלה אחרונה. וזה לא שאלה, זה הערה, אבל היא שאלה מאוד מעניינת. למה חשוב לדעת את קידוש החודש? למה חשוב לדעת מתי ראש חודש? נו, כדי שנדע...
מתי הרגל.
מתי הרגל. אם אני לא יודע מתי ראש חודש, אני לא יודע מתי, פסח, תחזיקו טוב. כל זה מדויק לכל ההיסטוריה, חוץ מלפעם אחת, לשנה שבה יצאנו ממצרים. אז לא היה צריך לדעת מתי ראש חודש. אתם יודעים למה? כי בראש חודש עומד הקודש ברוך הוא ואומר למוישה רבינו, בעשור, לחוד, עשרה ימים. בגן, למדת לעשות ככה עד עשר. שמה צריך לדעת שעכשיו ראש חודש? לא קשור בכלל לפסח. יש רק פעם אחת שראש חודש לא קשור לפסח, וזה בפרשת החודש. חוץ מזה כל שנה זה קשור. אבל בשנה ההיא זה בכלל לא היה קשור. אז זה ודאי לא כדי שתדע מתי פסח. בסדר? אז מה שמנסים להגיד כל הזמן שהחודש הזה זה כדי להבין על פסח, זה בדיוק הפוך. פקר. דווקא בשנה הזאת לא היה צריך בכלל את מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים. והיה אפשר בהחלט להגיד את מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים בעוד חודשיים במדבר סין. אחרי ירידת המן, בתזי נייר, ככה לכנס את החבר'ה לאור ירח, באייר, זה היה יכול להיות יפה מאוד. לא, ראש חודש זה לא לאור ירח, זה בלא לאור ירח. זה היה יכול להיות מאוד מרגש. אין שום עניין מיוחד בראש חודש ניסן כדי שנדע מתי פסח.
למה? הוא אמר לו עוד עשרה ימים, עשרה לחודש. אז אתה יכול לדעת מאיפה הוא מתחיל
לספור
את עשרה ימים.
מה? מעכשיו. אם אני אומר לך עוד עשרה ימים, זה משנה מה התאריך היום?
לא, אבל בגלל זה, שתדע שמתי מתחילים לספור.
בשביל מה? מה שנקרא הרחבת אופקים.
לא, אבל גם לדורות, בעצם זה בדיוק לדורות.
100%, אז אם זה לדורות, יכולתי גם בעוד חודשיים. למה זה פה? זה לא בגלל פסח פה, זה פה כי יש איזה מהות פה. זה כל מה שאני רוצה להגיד. נכון, נענה על זה, אבל אני רק רוצה שתבחין את הנקודה הזו. זה לא פה כי מהותית אי אפשר להגיע לפסח בלי המצווה של ראש חודש. אפשר להגיע לפסח בלי המצווה של ראש חודש. בסדר? אפשר יפה מאוד להגיע לפסח בלי המצווה של ראש חודש מבחינה פרקטית. טוב, כנראה שצריך את המצווה של ראש חודש מבחינה אחרת, אבל אפשר להגיע בלי מצוות ראש חודש לפסח. אתה רוצה אחרי זה לקראת סוכות, כדאי שתגיד כבר. בסדר? בסדר. אחרי ארבע הקושיות האלה נוכל להתחיל.
רגע, והגדת בכלל זה לדורות,
נכון? נו, כן.
כל המצווה של והגדת זה פסח דורות. פה
העניין הוא
כמו, אולי כמו
שנכנס אב או אדם, כמו שאומרים, לא מתחנון
כל חודש ניסן.
מראש
חודש אנחנו
כבר מרגישים
משהו.
זה כזה בייניש. זה כזה בייניש. מדור בייניש. מה שבחודש ניסן אנחנו לא אומרים תחנון, זה בגלל ש12 יום ראשונים זה נשיאים, ואחרי זה יש לנו כבר שבעה, וכיוון שיצא רוב החודש, אז לא אומרים תחנון, זהו, גמר. איי, זו קושייה גדולה, אצל החסידים רוב החודש תמיד לא אומרים, אז היה צריך כבר כל החודש לא להגיד. יש לזה תירוץ אחד. יש לזה תירוץ אחד. פעם נכנסתי לסאטמר בירושלים, וכל פעם הייתי שם כמה פעמים, זה היה ליד חוי רבה, כשעברו ארנו לזה, וכל פעם כשהייתי לא אמרו תחנון. אז פעם אמרו לי שזה הרממי בג'וז'ה, ופעם אמרו לי שזה מהג'ז'ברה, וזה, והיה נולד, והיום הוא מת, והיום הוא זה, ושבע סימי המילואים, ושבע סימי... לא. ואז שאלתי פעם מישהו, תגיד לי, מה העיקרון? יש לוח. מה העיקרון? אז הוא אמר לי, העיקרון הוא פשוט. אין יום בשנה שאין בו איזשהו יורצייט, אלא אם כן זה ה' באייר. זהו. אז ממילא, אתה יודע את מה הילך. לכן רוב השנה יוצאת בלא תחנון. זה לא תשובה. צריך להבין. אבל גם בכיוון הזה נשתמש עוד שנייה, כי הוא טיפה רמוז בפסוקים. עכשיו נתחיל. לעניות דעתי, אני חושב שיש פה יסוד. פילי פלאות, אני הגעתי אליו בעקבות מה שדיברנו בשבוע שעבר ולפני שבועיים. הגעתי, מגיע, חושב אותו, אני רק מחשבות, משתף, מחשוב אז ביחד. ההגדה של פסח עוברת שני שלבים. כשרב ושמואל נחלקו, מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? הזכרנו את זה. שמואל אומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבדים היינו לפרעה ויוציאנו. רב אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו. כבר הראשונים מביאים את זה במקום. הרי לא יכול להיות שרב חושב, כשהוא אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה, שהתשובות לילד שנכנס הביתה וראה לשולחן את השולחן, הן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו. זה לא עונה לשאלות. השאלה הייתה למה יש פה קריות. השאלה הייתה למה אוכלים מצות. השאלה הייתה למה אוכלים מרור. התשובה היא רק עבדים היינו ויוציאנו, א', וב', התשובה הזו היא תשובה מושלמת ולא חסר בה כלום. מבינים מה אני אומר? מה רוצה רב? הרי פשוט שרב לא רוצה להגיד שעבדים היינו זה לא תשובה לשאלה של מה נשתנה. נוסח השאלות של מה נשתנה כבר מופיע במשנה. והנוסח של עבדים היינו כתשובה הוא הנוסח המופיע, והוא היגיון. מה רב בא להגיד? והוא חולק על שמואל. כי רב אמר ושמואל אמר. אז התחלנו לדבר על זה כבר, וזה ברור לגמרי. שרב בא להגיד, ועכשיו אחרי שעניתי את כל התשובות לשאלות, עכשיו יש את השאלה הכי גדולה. והיא שאלת הבן, שאולי הבן לא שואל, כי הוא ילד חמוד, הוא למד בגן, והוא ילד טוב, הוא גם כבר רוצה לאכול. אבל אם אתה רציני, אבא, הגיע הזמן שאתה תעצור בשלב מסוים בהגדה, ותשאל את השאלה הבאה. נתתי לך תשובות מצוינות על כל סיפור יציאת מצרים, ואתה הלכת לישון עם זה מצוין. אבל אם אני רוצה להיות אמיתי, עכשיו התחילו רק השאלות. כי שאלת האמת היא, ודיברנו על זה, למה כל זה קורה? למה מצרים? למה לרדת למצרים? למה כל הסיפור הזה מתחיל בכלל? למה?
אנחנו שמחים על היציאה קודם, אבל לא שואלים
למה... למה כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? השאלה הזו אפשר לשאול באלפי ורסיות. השאלה הזו לא צריך, לא אפשר. אנחנו שואלים אותה באלפי ורסיות. אז למה רע? אז למה קשה? אז למה אם יצאנו ממצרים, עדיין מצרים? אז למה צריך בחיים כל היום לרדת כדי לעלות? מה הרעיון? השאלה הזו הילד החמוד לא שאל. אבל רב אומר, אני חולק על שמואל. חובת הלילה הזה היא לברר את הנקודה הזאת. ולא רק לברר את סוגיית עבדים היינו. אין ספק שעבדים היינו התשובה. אבל השאלה היא מהי השאלה. ולכן מתחיל רב ואומר, אנחנו מדברים בכלל על משהו אחר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ופרעו זה ודאי דבר חשוב וטוב שאתה יודע עליו, אילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, כך אמרנו בחלק א' של ההגדה, ריאנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים, אז הילד הזה כבר יודע מי זה פרעו ויודע מה זה מצרים, הוא כבר יודע. אבל עכשיו הגיע הזמן שנדבר ילד דברים אמיתיים. לא סתם אני רוצה לעשות עכשיו השוואות בין לבן לפרעה. מה קרה לי? פתאום אני רוצה לעשות השוואות בין לבן לפרעה. מה זה ערב השוואות? אני רוצה להגיד לך שמה שדיברנו על פרעה מסביר לך מה היה במצרים מנקודה א' עד נקודה ת'. מנקודת עבדים היינו עד נקודת ויוציאינו. אבל לפני עבדים היינו והרבה אחרי ויוציאינו יש משהו אחר שצריך ללמוד אותו, את השורש. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, just now, at the moment, עכשיו, פה, כל ההיסטוריה, אנחנו עסוקים בקרבנו המקום לעבודתו. אחד הדברים המופלאים בהגדה של פסח, שבכל ההגדה לא מוזכר אפילו לא פעם אחת הסיפור של מכירת יוסף. ודאי לא כי רוצים להתעלם מהסיפור הזה שמקדישים לו חמש פרשיות בתורה. אלא כי רוצים להגיד לו זאת הסוגיה עכשיו, עכשיו הסוגיה היא למה הקודש ברוך הוא בברית בין הבתרים רצה שאנחנו נרד למצרים. הרבה לפני מכירת יוסף והרבה לפני עבדים היינו, כבר גזר הקודש ברוך הוא גזירה. אתם יודעים מה הילד שואל? האבא, לפני שנולדתי כבר נגזר שאני ארד. והקדוש ברוך הוא הבטיח שיש איזה מין מצב כזה שמתוך ירידה, מתוך מאפליה רואים את האור, מה הרעיון? אלה השאלות שישאלו מכאן ואילך, ואז באים לילד ואומרים לו, זה מה שהבטיח לנו הקודש ברוך הוא, מה הוא הבטיח? גר יהיה, ועבדום, ואינו. ואז בא צא ולמד. עכשיו תקשיבו מה זה צא ולמד לפי זה, זה פלפלות. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן, ביקש לעקור הכל שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרים, מה זה המעבר הזה מארמי עובד אבי לירד מצרים? הכל המפרשים שואלים. עכשיו תשמעו את התשובה. תמיד ידעתי את זה בבראשית, אבל אני רק השבוע ראיתי שהראשונים לומדים את זה בהגדה. יעקב אבינו יורד לחרן. אגב, כשהוא יורד לחרן, זה קורה בפרשת, איך קוראים לפרשה? וייצא. אתם זוכרים את פרשת וייצא? לא את כל הפרשה, את הפסוק הראשון, זוכרים? רש"י אומר, הפסוק וייצא מיותם, מה, מה? גם מאותה סיבה שאני זוכר. אז התחלנו עם הנישואים, ממשיכים עם הבר מצווה, הכל משהדר. הכל אינטרסים בסוף. אז מתחילה דבר רשת וייצא, רש"י שואל בעצם, זה מה שהוא עונה. מה הוא שואל? הוא שואל בלי לשאול, בשביל מה כתוב וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרן? הכל כבר כתוב בסוף פרשת תולדות. כתוב וישמע יעקב לכל אביו ובכל אמו, וילך פדי נערם, והוא כבר הלך. מה מוסיף לי וייצא? אני מבין שהוא יצא אם הוא הלך, מה הוא לא עבר בטרמינל, אז מה הוא עף? לכל הפרשה נקראת השם וייצא הזה. אתם יודעים מה הפרשה הזאת באה לעשות? פרשת וייצא באה להראות משהו שקרה ליעקב. יעקב אבינו היה בבית, אצל אבא ואמא. הכל היה מופלא, הכל היה קדוש. הגאולה הייתה ככה על כף היד. מעצמו הדבר הכי 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 טוב שהוא היה רוצה זה שעשיו יקבל את ברכות הקרקע והאדמה והוא ימשיך עם הרוחניות והכל יהיה ביחד. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה. ככה. כי ככה הוא גזר. שני גויים, שני לאומים, רב יעבוד צעיר. ובגלל הגזרה הזאת, לא בגלל שיעקב חטא, הוא צריך עכשיו לעזוב הכל. ולצאת עירום ועריה, ולעבור לגלות הכי קשה בעולם. ואז מתחיל וייצא. אתם יודעים מהו מרכז ההגדה? צא. צא. צא, אם אתה תעבור את ליל הסדר ותישאר כמו שהיית לפני כן, לא הרווחנו כלום. צא מהקונספציות שהיית בהם עד היום. צא, תשתחרר. מההצטגנינות שלך. יעקב לא יצא ממצרים, חכה. צא ולמד זה עוד לא ממצרים. יעקב יוצא מארץ ישראל, לא ממצרים. יעקב יוצא לחרן. ואז כל פרשת וייצא, כולה, כולה היא בגלות, כולה היא העבודה הכי קשה, הוא עד הסוף, עד הפסוק האחרון. עד הפסוק האחרון, מחניים, כשהוא רואה את המלאכים, אתם זוכרים? עד הפסוק האחרון. והוא עובר שם מכה ועוד מכה ועוד מכה, די, נגמר, זהו, הוא אוהב את רחל. נגמר, אני עובד, שכוח, לאה. נגמר, חכה, שש שנים. נגמר, ואז הוא יוצא מלבן. כשהוא יוצא מלבן, זה כבר פעם למדנו, אבל אף פעם לא ראיתי את זה באגדה, תשמעו את זה באגדה. תקשיבו, זה דבר פלא פלאות. כשהוא יוצא מלבן, יעקב הוא מה של אברהם אבינו? מה יעקב של אברהם אבינו? נכד. אז הילדים של יעקב הם דור רביעי. יעקב יוצא עם הילדים שלו, כלומר עם הדור הרביעי של אברהם, יאל תבינו למה אני מנדנד על זה, מארם חזרה לארץ ישראל. בדרך הוא פוגש את מי יוצא מארץ ישראל? עשיו יוצא מפני יעקב אחיו. יופי. מה סבא שמע בברית בין הבתרים? דור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי. אבל סבא שמע עוד שלושה דברים מאוד חשובים. סבא לא שמע בברית בין הבתרים את המילה מצרים. המילה מצרים לא מופיעה בברית בין הבתרים. מה מופיע בברית בין הבתרים? ארץ? ארץ לא להם. ומה יקרה להם בארץ לא להם? תחזיקו טוב. מה יקרה להם? גר יהיה זרעך, ועבדום, ועינו, תהיו איתי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בבקשה. יעקב יורד ללבן, ונולד לו שם זרעו. דווקא בוייצא. לא פה בקריית ארבע חברון עם יצחק ורבקה. לא בא בסמדרש. שם. בסדר? הוא יוצא משם גוי מקרב גוי, חכו. כשיעקב מגדיר מה קרה לו, הוא מגדיר שלושה מוטיבים. עם לבן, גרתי גר. וכשהוא פוגש את לבן, הוא אומר לו, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. כמו עבד נרצע, את כל דיני עבדים לא קיימת בי. עבודת פרך. לא שילמת, שיקרת. את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח חמש. הם בארץ לא להם, גר יתקיים, ועבדו מתקיים, ועינו אותם מתקיים, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, גם במצרים לא, ויפרוץ האיש מאוד מאוד יתקיים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול יתקיים, 400 שנה אומר הרמב״ם בהקדמה למשניות לא צריך להתקיים, כי כל פעם כשכתוב מספר של עונש זה מקסימום, ואם אתה זוכה לעשות תשובה, אז אחי שינה. שאם לא כן, בסדר, אומר הרמב״ם, שאם לא כן, מה עניינה של תשובה? יוצא יעקב מהרם ואומר, נוגיינדיק, תתקיים ברית בין הבתרים. דור רביעי ישובו הנה, זה ודאי יותר פשט בני יעקב מאשר עוד 210 שנים. שדור רביעי, הכוונה היא ריבעים בריבעים, כל מיני הסברים שם שאי אפשר להבין אותם בכלל. זה הכי פשט. עכשיו אתם מבינים למה ביקש יעקב להישאר בשלווה. כי יעקב הבין שעבודת הבירורים הסתיימה. והגענו הביתה. וייצא הסתיים. והוא חזר הביתה. ולא משנה בכלל למה, וירד מצרימה. למה לא משנה למה? כי בחלק הזה בהגדה לא משנה למה, ואל תשאל למה לא משנה למה, כי לא משנה למה. כי הסיבה היא כי ככה קודש ברוך הוא רצה שתהיה עבודה. אחרי זה לטפל בעניין של מכירת יוסף, בטח. אבל העניין הוא שהקודש ברוך הוא רצה שתרד למצרים ולגוי גדול השמחה שם.
למה צריך
להגיד
את כל השלבים
האלה,
גר ועבדום ועינו?
כי זה שלבים שאדם עובר כדי לעשות את העבודה הזאת. הוא זר, ואחרי זה הוא עבד, והוא מעונה, זה שלבים שהוא עובר, צריך ללמוד אותם בלבד, בנפרד, אחד אחד. 10 עמקות קשורים לזה, זה לא קשור אלינו עכשיו, אבל זה שלבים שהוא עובר.
בהגדה שאומר
הארמי
עובד
את אביו, וירד מצרים. כן, יעקב. ארמי לבן ניסה לאבד את אבי, ואבי ירד מצרים. נכון.
שארמי זה אברהם.
בסדר, זה עוד סוגיה. עזוב, זה עוד סוגיה, מי זה ארמי? עזוב, לפי ההגדה זה לא אברהם. כן. לפי ההגדה זה ארמי לבן, שביקש לאבד את אבא. דיברנו על זה כבר בפעם. הלאה. עכשיו יעקב יורד מצרימה. יופי. עכשיו תשמעו, זה פילי פלאות. אני התחלתי את הכל מי יכול מראש חודש. זה גבל. אתם יודעים מה ההבדל בין היציאה ממצרים, מפרעו, והיציאה מלבן? ההבדל הוא פשוט. למה, קודם כל ההשוואה. כדי להבין את ההבדל, תשמעו קודם כל את ההשוואה. ההשוואה היא מוחלטת. פרעו, עם ישראל יוצא בחצות הלילה בליל תתוו. אחרי כמה ימים פרעו מתרשת? 3. מתחיל לרדוף ותופס אותם ביום השביעי. זה כבר היה פעם. לבן. ביום השלישי מתעשת, מתחיל לרדוף ותופס אותם ביום השביעי. דז'ה וו. ממש אותו סיפור. חוץ מבדל קטן אחד. לבן מגיע עם פונפונים. וכולם מנושקים. פרעו מגיע עם 600 רכב בחור ועם רעל בעיניים שעוד מעט יומהל בהרבה מים של ים סוף. מטורף. לבן כועס רק על דבר אחד. למה ברחת? איזה יופי של בית בניתי לך. ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי. אם בני ישראל במצרים היו יודעים שפרעה בא לנשק אותם, הם היו רגועים. אבל אני הולך להגיד לכם דבר פשוט. אם בני ישראל היו יודעים שפרעה בא לנשק אותם, אנחנו דיינו במצרים עד רגע זה. לא נעים להגיד בכל רם, ממצרים יצאנו כי גורשנו. סטו. אם לא היינו מגורשים, היינו שם עוד היום, עם כל מיני הסברים על זה שאנחנו בעצם צריכים להיות מגורשים. מכל מצרים יצאנו כי גורשנו. ועולם לא יצאנו ממצרים לא כי לא גורשנו. מאירופה יצאנו כי גורשנו, וממצרים יצאנו כי גורשנו, ומרומא יצאנו כי גורשנו, כי ככה אנחנו. כי ברח העם. היינו צריכים לברוח. תקשיבו להבדל, זה פלא פלאות. ממצרים יצאנו כי גורשנו. מלבן לצאת, זה כי אתה רוצה. וזה קשה. לבן בכלל לא רוצה שתצא. הוא לא מאיים עליך. הוא לא הורג אותך. הוא לבן, הוא רוצה אותך פה. זאת העבודה האישית שלך. בלשון ההגדה. אתם שמתם לב פעם שהחלק הראשון של ההגדה הוא רק בלשון רבים, והחלק השני מתחיל בכותרת של לשון יחיד? עבדים היינו, ויוציאינו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים. זה איזה כנות כזאת, בוא נדבר דוגרי. ואז מתחיל החלק השני. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו, רגע, אני כבר פה. קרבנו עדיין בלשון רבים. צא ולמד. מי? החכם בחוכמתו, הרשע ברשותו, התם בתמימותו, השאינו יודע לשאול בשאינו יודע לשאולותו. כל אחד, צא ולמד. אתה לבד. עכשיו זה סיפור אישי. עכשיו תשמעו מתי יצאנו ממצרים, פעמיים יצאנו ממצרים, זה גבלת. בתתוו בניסן הגיעו למגרש אחרי מחנות המוות, כולם הגיעו לשם, כולם, כל מי ששרד, כל מי שנותר הגיע, גם מי שהרגיש שהוא לא מתאים לזה, גם דתן ואבירם היו שם במסדר השילוחים, כל מי שהיה כתוב עליו ג'יד הגיע לשם. רוצה פחות. גם הגייס החמישי שרצה להישאר במצרים. גם אלה שבעוד 7 ימים אומרים, אמרנו לכם לא לצאת. כולם יצאו ממצרים. זה היה בית הדבר. בראש חודש ניסן בא הקודש ברוך הוא, תעזבו עכשיו את ראש חודש. נתחיל באיש סלע בית אבות של דני, ואחרי זה נעבור לראש חודש של רונן. בראש חודש ניסן, בא הקודש ברוך הוא אל מוישה רבינו ואמר לו, בעשור לחודש, ויקחו להם איש סלע בית אבות, סלע בית. כל אחד צריך לבד לצאת ממצרים. זה היה בראש חודש ניסן. לכל אחד עכשיו יש 10 ימים, חסידות זה 10 ספירות עד שמגיעים לעשור לחודש, את כל הספירות צריך לשעבד עד העשור לחודש, כדי שבעוד 10 ימים הוא ייקח את אלוהי מצרים, ויקשור אותו למיטה, ויבקר אותו ממומים 4 ימים, כדי שבעוד 14 יום מהיום הוא ישחוט אותו. איך עושים את זה? כל אחד צריך להימנות על החבורה. אתם שומעים את הדברים האלה? זה כל כך הפוך מהמסדר שהיה בתתוו בניסן. כל אחד צריך בדעת ללכת ולרשום את שמו. הוא לא יכול לאכול פסח אם הוא לא נמנע בחבורה. ואם ימעט הבית מיות מסה, אז יש דיון איך מצרפים את השכנים, ומתי אני יכול לעשות את זה לבד, ומתי אתה צריך לעשות את זה איתי, ומה רמת היחידיות, ומה רמת המשפחתיות, ומה רמת הציבוריות. קורבן פסח זה סוגיה מרתקת להלכה. אנחנו רגילים בקורבנות לקורבנות ציבור ולקורבנות יחיד. וקורבן פסח זה לא זה ולא זה. זה הכל. זה לא קורבן שותפים רגיל. זה לא 2 שותפים שהביאו עולה. כי אם אדם יחליט יחד עם חבר שלו להביא קורבן נדבה, זה נשאר קורבן יחיד, גם אם אנחנו 150 איש מביאים את זה. עיר שלמה יכולה להביא קורבן יחיד. אבל את קורבן פסח צריך להביא באותה שעה, כולם, עם כלל ישראל, אבל כל אחד עם החבורה שלו, והוא צריך להימנות. וכל אחד צריך שיהיה לו כזית פסח. וכל ההלך, מה אני המתחיל כל ההגדה בשאלה? חבר'ה, בטוח שכל אחד עשה את הפעולה האישית שלו? כל דצריך, כל דיכפין, כל... אנחנו הולכים לדבר עכשיו עוד מעט על כלל ישראל. כולם התכוננו, כולם מסודרים, כולם חגור, תטל, פדל, הכל, שבל, הכל, הכל מסודר. כל אחד עשה כבר את האבוידה, כל דצריך, כל דיכפין, כל אחד עשה את האבוידה לבד, נמניתם על חבורה, סידרתם מצות, אמר אור במקום, העסק עובד, אתה לבד, יצאת ממצרים. היציאה הזאת ממצרים מתרחשת בראש חודש. עכשיו לחודש הזה שלך רונן, לא צריך את ראש חודש בשביל פסח, צריך את ראש חודש בשביל ראש חודש, כי בשביל לצאת ממצרים אסור להיות יותר עבדי זמן. בן חורין הוא זה שהוא כבר לא עבד של אף אחד קודם כל בזמן. הוא כבר מונה ללבנה. את ראש חודש בכלל לא צריך פרקטית בשביל פסח. את ראש חודש צריך בשביל שאתה תצא ממצרים. שני עדים שראו את הלבנה מקדשים את המולד. שני עדים ראו את הלבנה, לא שני עדים, סליחה, אדם אחד לבד רואה לבנה במגדל. והוא יודע שבית דין יושב בירושלים. אז הוא לוקח את החמור בשבת ומתחיל לנסוע. כי יהודי אחד שרואה את הלבנה, זה דוחה שבת, זה דוחה יום טוב, זה דוחה את כל בריאת העולם, זה מה שמקיים את כל העולם בכלל. בדרך הוא רואה 600 חמורים בדרך, כולם הולכים כי כולם ראו את הלבנה. אז כולם מביאים צ'ון, תוכלים ביחד וממשיכים ביחד. 100,000 איש יחללו שבת, כי אולי בדין יצטרכו עוד עד אחד. את זה למדו בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן למדו שהעולם יכול להתחדש. שפרעו לא יכול למגר את ההתחדשות של העולם. בתתוו בניסן למדו שכלל ישראל יצא ממצרים. בראש חודש ניסן למדו שגם אני יצא ממצרים. להגיד את זה במילים אחרות, יותר קשות. בתתוו בניסן, אנחנו מאמינים בקודש ברוך הוא, שמוציא אותנו ממצרים. בראש חודש ניסן אומר הקודש ברוך הוא שהוא מאמין בי שאני יכול לצאת ממצרים. והוא נותן לי ארגז כלים. ההתחלה של ההגדה עד ארבעת הבנים הייתה מעשה ברב לייזר, עד... שסיימו את המצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ואז התחילה ההגדה, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, שמדברת כנגד ארבעה בנים. זאת אומרת שמדברים לכל אחד ואחד. מסיים את הפסקה של הארבעה בנים, ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר והיגדתה, או, הגענו למילה הגדה, כי עד עכשיו עוד לא היינו במילה הגדה. אמרנו, ואמרת אליו, ואמרת לבינך, ואמרת אליו. הגענו סוף סוף להגדה, למשיכה. כולם יכולים להגיע לזה? כולם. שנאמר והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. והגדת לבינך יכול מראש חודש. אז קודם כל תשמעו פשט בפסוק שלא שמתי לב אליו. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום הזה זה מתי? תתוו. היום אתם יוצאים בחודש האביב, זה מתי? תתוו, זוכרים ששאלנו אז מאיפה עלה לך הרעיון של ראש חודש? תקשיבו. והיחי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה.
ביום הזה.
ב-15 לחודש הזה. אין בשום מקום שמצוות סוכות היא בחודש הזה. היא ב-15, לחודש השביעי. יום כיפור הוא לא בחודש הזה, הוא בחודש השביעי. הוא בעשור, לחודש השביעי. ראש השנה הוא באחד, לחודש השביעי. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. כל החודש עבדו את העבודה הזאת. 10 ימים הכינו את השאה. בעשור לחודש קשרו אותו. ב-14 שחטו אותו. בליל תתוו אוכלים אותו. ו7 ימים. זה התחנון שלך. עכשיו התחנון שלך בסדר. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. אגב, בחודש יכול להיות בראש חודש בעברית. אבל מי שלא רוצה להגיע לזה כי זה לא הפשט, אז בחודש הזה זה מתחילת החודש. שזה ודאי מינימום בעברית. כי מתחילת החודש עובדים את עבודת יציאת מצרים. זה גבלת. מהי עבודת יציאת מצרים? משכו וקחו לכם. משכו ידיכם מעבודה זרה. וקחו לכם פסח. דם מילה. דם פסח. זאת עבודת החודש הזה. משכו, קחו לכם. את העבודה הזאת לא עובדים ביום הזה. את העבודה הזאת עובדים בחודש הזה. אפשר לצחוק 1,000 פעמים מהניקיונות של פסח והכל. ניסן זה עבודת החודש הזה. זה החודש שבו יוצאים ממצרים. ותחילת היציאה ממצרים זה מצוות החודש הזה לכם, שנאמרה רק פעם אחת בהיסטוריה, לא באופן פרקטי, כדי שפשוט תצא ממצרים, כי תספר ללבנה ותראה שהלבנה מתחדשת, ואתה עתיד להתחדש כמותה. כי אתה בטל כמו הלבנה לחמה. זה דבר מופלא. ממילא יש שני חלקים ליציאת מצרים, היציאה הכללית בתתוו ויציאה פרטית של עבודתו שמתחילה בראש חודש. לתתוו מגיעים כשהדם על המשקוף, על הדלתות, אגב דם מבחוץ או דם מבפנים? דם מבפנים, לא מבחוץ, חשוב מאוד לדעתי להגיד את זה לילדים בליל הסדר. כי ילדים משוכנעים שאדם מבחוץ כדי שהקדוש ברוך הוא ידע איפה לדפוק ואיפה לא. צריך להגיד לו שאצל הקדוש ברוך הוא אין צנעת הפרט, הוא רואה את אדם בפנים. ועדת חקירה. אדם מבפנים זה לא בשביל שהקדוש ברוך הוא ידע, אדם מבפנים זה כדי שאתה תסיים את העבודה. וחשוב מאוד להזכיר בליל הסדר, שבליל הסדר הראשון היינו במצרים. ודיברנו על יציאת מצרים. בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, בלי שיצאת ממצרים בפועל. אבל מה יש לך כן? ארגז כלים, מצאו מרור. האלתרבה אומר, אדמור הזקן אומר, דבר מדהים. כל שלא אמר פסח מצאו מרור, לא יצא ידי חובתו. בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, זה בזמן שבית המקדש לא קיים. בזמן שבית המקדש קיים בעזרת השם, בשעה שפסח מצאו מרור מונחים לפניך. אלתרבה אומר, שבעבודת השם של יציאת מצרים, יש 3 חלקים. מה זה המרור? המרור זה הזיכוך שכל אדם עובר. המרור. הביטוש, הזיכוך. המרירות בעבודת השם גם, המרירות. אתם יודעים מה זה המרירות? המרירות שהאדמור הזקן מדבר עליה לפני תפילה, אדם מסתכל על עצמו. אז הוא מתמרמר על המצב. זה עבודה חשובה מאוד. להתמרמר זו עבודה חשובה. והם מררו. זו עבודה אחת, חיונית, אתה לא יכול לעקוף אותה. אי אפשר לוותר על זה. אל תעשה צחוק. העבודה השנייה היא להיות מצא. אתם יודעים מה זה מצא? מצא זה להגיע ללהיות ירח. מצא זה למצות את עצמך, זה להגיע לביטול חמץ. להיות מצא זה עבודה קשה מאוד. אלא מה יכול לקרות? כשאדם מתעסק במרור, והוא מגיע אפילו אולי למצא, הוא מגיע למסקנה שכשהוא יודע להתעסק במרור שלו, זה יפה, אבל לגאולה אין סיכוי. כלומר, אולי אתה, אני יודע איפה אני נמצא. ריאלי? תגידו לי, זה ריאלי משיח? אסור לדבר בקול לא יפה. שמעת החדשות, אתה היית בה, אתה ראית, אתה קראת, אתה יודע. אז מרור, זה ההתברמרות. מצא זה הכוח להיות בטל. אתם יודעים מה זה פסח? מה זה פסח? דילוג. ואלא מה אתה שואל, אומר האדמו"ר הזקן, איך נגיע? אל תדאג, כבר ידלגו אותך לשם. שים מתיקות זה. אז למה להתחיל בפסח? כי קודם כל תדע שאתה כבר תגיע. דבר ראשון תדע, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא איתך. סע לשלום, המפתחות בפנים. עכשיו תתחיל קצת להתמרמר. פין הפלואים. אבל קודם כל, פסח. אתה שואל איך נגיע? אני, לא נעים לי, אני אגיד לך תשובה קצרה. אתה באמת לא יכול להגיע. אם אני יכול להגיע, התשובה היא לא, למה עובדים עליי? לא! אני כל כך כועס שלא אמרו לי את דוגרי כשהייתי קטן. לא, אתה לא יכול להגיע. למה תמיד המורה כתבה שיש לו פוטנציאל? הוא לא יכול להגיע, מפגר. הוא לא יכול להגיע לגאולה השלימה. הוא לא יכול. הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. למרות שהוא הכי מוכשר באזור. וגם יפה. חווה ומצליח. תפסיק את השטויות האלה. קודם כל פסח. אם הקדוש ברוך הוא לא ידלג אותך, אתה תדלג הרבה פחות מקרפדה. עם 120 שנות עבודת השם וכתבי הארי. יצור אור אחד, יפיל אותך ככה. מה אתה עושה רושם כל כך הרבה? פסח. עכשיו מצא, ברור, אבוידה. זה פילה פלוין. מתי למדנו את זה? מראש חודש. יכול מראש חודש. זה הפסקה שמעבירה אותנו מהמצב הראשון למצב של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. העבודה זה היה בחודש הזה. ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה. יכול מראש חודש, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו יש מבנה. זה ראש חודש ניסן. זהו, לכן חשבתי אולי עוד תוספת אחת רק. הספרדים שעוד לא השתכנזו אומרים את הנשיאים כמו שצריך כל יום. מה זה אומרים את הנשיאים כמו שצריך? עם כל העיר רצון. זה הרבה עמודים, נכון? זה הרבה עמודים, לכן יוצאים לבין הזמנים, כי זה לוקח סדר בוקר לבד. מי שאומר את הכל זה סדר שלם. האשכנזים חלקם פתרו את הבעיה בכלל, הם יודעים שהספרדים אומרים. זה אגב מאוד חשוב, זה מאוד, זה באמת, זה נותן המון כוח, כי כל ישראל ערבים, וכל ישראל ערבים. באמת כל ישראל ערבים, זה נכון, זה לא נזכיר לי, אתם יודעים שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היום אני פעם שמעתי אותו בשיעור, אומר את זה מפרש, הוא אמר, כמה פעמים אמרנו להם, אורז זה לא חמץ. אמרנו להם, אורז זה לא חמץ, אורז זה טעים. שמעתי אותם. אבל מה, אחינו האשכנזים, הם אוהבים תפוחי אדמה. יאכלו תפוחי אדמה, יאכלו ענבים ויסבעו. אורז זה לא חמץ. אז מי שיוצא ידי חובה על ידי הספרדים, יוצא. מי שאומר קצת, יש אי רצון קטן, קצר. שאומרים מיד אחרי הנשיאים, שהמבנה שלו הוא פשוט. המבנה שלו אומר, הרי עכשיו הוקם המשכן, בשנה השנייה, וכל יום הנשיא מביא את קורבנו, קערת כסף אחת, זה נראה אותו דבר כמו השני. 12 ימים, ביום ה-13 בעלותך את הנרות. וכאילו אין קשר, וביום ה-14 קורבן פסח. וב-15. ויצא רוב החודש. עכשיו תשמעו, ויהי רצון אומרים, יהי רצון לפניך, שבאם אני משבט יהודה, שאני אתקן את מה שהייתי צריך. היום, היום הילולה, היורצייט של הרשב, של הרבי הרשב, בית ניסן. אז ביום יום של אתמול כתוב שגיסו היה כהן, גיסו היה כהן, והוא בא לשאול אותו שאלה מאוד מעניינת. האם הוא צריך להגיד את יהי רצון שבאם אני משבט יהודה? כי הוא אמר, אני יש לי תעודות יוחסין שאני משבט אהרון. אני כהן. אם אני לא כהן, אהרון לא היה כהן. יש לי תעודות. אתם מכירים את הכהנים עם המסודר? תעיז להגיד שלא. אז לכאורה... בדיוק. אז לכאורה אני לא צריך להגיד, כי אני ודאי לא באי משבט יהודה. ומופיע ביום יום שיגיד. הנוסח שם, אני לא נכנס, זה מושג פנימי, אבל הנוסח שם, האמור הרשב ציווה לגיסו הרמה, הכהן, לומר האי רצון שאחר הנשיא, ואמר לו, ואמר לו, הכל בסדר? ואמר לו, כי אפילו כהן ולוי, שאינו ודאי משבט לוי, צריך לאומרו. אף שמוזכר שם, ואם אני משבט... כתוב פה, רונן פרלמוטר, זה הכי טוב, אבל זה יצא. אף על פי שמוזכר שם, ואם אני, שבאם אני משבט פלוני, וברור שהוא לא משבט פלוני, תשמעו למה, זה ביטוי שאני לא נכנס אליו בכלל, אני לא נכנס אליו. זה קצר, אנחנו גומרים את זה, תראה, אף שמוזכר שם, ואם אני משבט פלוני, המשתנה בכל יום הוא מתייחס לשבטו של הנשיא של אותו יום, אם אני משבט יששכר וכו', כי זה, הנה, יש לי את זה, אני בסיום. כי זה שייך, זה מושג ברוחניות, כי זה שייך לעיבור. העיבור פירושו נשמה משבט אחרת המתעברת בנשמתו. לא מבין בזה, אתה לא מבין בזה. אצלי במגדל, כששואלים בזה שאלות, אני אומר, זה לא בעיה, בין 2-4, הארי, זה קרוב, מקבל קהל, תיגשו, הוא יסביר לכם הכל. לא מבין מה כתוב. אני רק יודע ש... אני אפילו לא מספיק יודע כמה אני לא מבין. אני רק יודע שהפשט הוא שעכשיו אנחנו עוברים 12 ימים שבהם אתה מברר מה אתה. זה מתחיל בראש חודש ניסן.
יש גם הדגשה של הגלות בעיר עצמו. כל זה גלות,
אנחנו,
בגלל זה
התורה
אפילו, יש רעי רצון. פילי פלאות. שום דבר לא במקום, כי אנחנו לא יודעים מי אנחנו.
בדיוק, בעבר. אני לא יודע מי אני. ואני עדיין יודע שאני בעבודתו. 12 ימים אתה עובר את זה, זה פלא פלאות. תחשבו רגע על הדבר הזה. ואז ביום ה-13 מגיע אהרון הכהן ומעלה את הכל. שלך גדולה משל כולם. ואז מגיעים לקורבן פסח. ופילי פלאות. איך אני נמנע על החבורה היום? עוד לא הודיעו לי שיש בית מקדש. בעזרת השם אני אמנה על החבורה היום, מחר, אבל עוד לא הודיעו, מה אני עושה?
בשנה השנייה הם הקימו
מורד פסח? מה זה? למה לא בטח? פסח שני, בטח, כן, כן. כן. נכון, אבל בשנה השנייה כן. נכון. בטח, וזה היה אז הסיפור של פסח שני, הרי בתחילת במדבר. אז זה פיל אפלוהים. אז חודש ניסן, מראש חודש, זה ועבדתם את העבודה בחודש הזה. אז הוא דייק המדרש, הדרשן דייק לגמרי. והכניס את זה להגדה, כי הוא אומר, עכשיו מתחילים לעסוק בעבודה האישית שלי. צא ולמד. גם יעקב היה כבר בלבן, כבר הגיע לשלווה, כבר היה, והמשיך לרדת מצרימה כדי לתת לנו את הכוחות. וירשנו את הכוח להתמודד כדי להעלות ולהעלות את האור בעולם הזה, מהמקום הזה של החושך, כדי להעלות את כל העולם כולו. כי נתאבה הקודש ברוך הוא שאתה תהיה זה שמעלה את הכל. אז מראש חודש ניסן אתה מברר את הנקודה עד רמות פנימיות של אולי זה, לא אולי, המילה אולי שלי. כי עניין העיבור זה שנשמתו מתעברת. יש לו נשמה שמתעברת מנשמות אחרות. מה זה משנה בכלל מה אתה מבין? אתה צריך עוד לברר את הנקודה הזאת. כשתיגמר עבודת הבירורים, יודיעו ששבת. שבת במובן של שבת ומנוחה לעתיד לבוא, זה האור של שבת, זה אור אחר, זה אור של עולם חדש. אתה עכשיו עוד עדיין אומר, באם אני משבט, ובגלותה וציפורין וכל הדברים שמופיעים שם, ואני רוצה לדעת מי אני. ולא רק שאני רוצה לדעת, אני גם לא אומר שאני עכשיו רוצה לדעת מי אני ואני נכנס לחפירות, מה שנקרא. לא רוצה כלום, אם אני מזה, אני רוצה שאני אתקן את זה. ומה צריך לעשות? להמשיך את העבודה הזאת. בשמחה, בטוב לבב, להמשיך. אז זה הראש חודש, וזה יכולנו ראש חודש, וזה אני חושב, לי לפחות עשה סדר פתאום. כלומר, זה שתי היציאות שכל מה שהופיע אחרי זה בעניין הנשיאים, בא לחזק את כל הסוגיה של ההכנה לפסח. טוב, אז זה חודש ניסן. נו, אז שנזכה בעזרת השם לעבוד את העבודה הזאת בשמחה, ובלב שלם ובגאולה שלמה. אז אנחנו נתראה בבית המקדש בעזרת השם.